בוקר טוב לרב עורך הדין ואחד מהדמויות החשובות ביותר של הציבור החרדי בישראל, רבי יעקב ויינרוט.
בוקר טוב.
אנחנו נמצאים, רבי יעקב, בפתחה של שנה חדשה ועם הרבה תקוות והרבה אתגרים. רציתי קודם כל לפתוח בשאלה אישית. מה אנחנו יכולים לברך אותך לקראת השנה החדשה?
ומה שכל יהודי מבקש להתברך בו.
שזה?
אנחנו מתפללים על זה. כל ראש חודש. כל ראש חודש אנחנו אומרים את אותה ברכה.
והיא?
שתיתן לנו חיים ארוכים. חיים שלא שורך הבות. חיים שם באפשר וכלימה. חיש מהם שתהיה בהם תורה וירת שמיים. כל מה שיהודי מתפלל לו בכל ראש חודש. גם ראש השנה הוא ראש חודש.
אתה יודע שאני עוקב, רבי יעקב, על העבודה שלך בשנה האחרונה, ועל הגבורה באמת העילאית שאתה מפגין. אני שואל לפעמים, רבי יעקב, מאיפה הכוחות? איך אדם שמתמודד עם מה שאתה מתמודד ומצליח בגדלות ובגבורה רוחנית להרביץ תורה, לעבוד, לייצג, לעזור, לשמוע אנשים, להיות כותל מערבי לכל כך הרבה אנשים ועדיין ללחום את המלחמה האישית שלך?
זה המלחמה האישית שלי היא פשוט דבר מחוץ לסוגריים. פשוט שמתי את המלחמה הזאת מחוץ לכל חשבון, והיתר תלוי בריבונו של עולם, לא באף אחד אחר.
אתה יודע, עורך דין הרב ויינרוט, אנשים שואלים את עצמם, איך אתה יכול להתרכז בעבודה השוטפת ובייצוג המשפטי ולהגן על לקוחות תוך כדי המאבק הזה האישי, הכל כך הירואי שאתה מנהל? איך אתה משלב בין הדברים?
זה הדבר הכי קל. הדבר הכי קל זה להתרכז. הדבר הכי קל זה לעבוד. אלה אינן בעיות.
אני ביקרתי בביתך, רבי יעקב, לפני שנה. ראיתי את הספרייה הגדולה שיש בה כל כך הרבה אוצרות של אמונה, של חסידות, של מוסר, יראת שמיים, הכל. ספרייה כמו של גדול בישראל, אם יורשה לי לומר. ואני חייב לשאול שאלה. יש לא מעט יהודים שעוברים אתגרים קשים, אתגרים בריאותיים, אתגרים אחרים, והיו רוצים לקבל ממך את העיצה, איך נקרא לזה, את הטיפ, שיבואו ויגיד לך, רבי יעקב, איך מצליחים להתרומם מעל הכל ולהגיע למצב של מוח שליט על הלב?
זה לא עניין של מוח שליט על הלב. זה עניין שכשאדם מכיר בסופו של דבר מי ברא ומי נברא, והוא יודע מה המשמעות, המילים שהוא אומר כל בוקר, והוא יודע שכשהוא הולך לישון בלילה הוא מפקיד את נשמתו בידי בוראו, אין לו בעיה להתמודד עם הבעיה הזאת.
האם בתקופה בריאותית כזאת האמונה הזאת שהיא תבועה ב-DNA של כל יהודי מאמין, היא מקבלת משנה תוקף בחוויה האישית שלך?
קשה לי להגיד מקבלת משנה תוקף, מקבלת משנה דגש.
כלומר, אתה חווה אותה יותר, זוכר אותה בכל רגע?
אני פשוט חווה אותה יותר. חווה אותה יותר, ממילא כשאני מתפלל, ואני אומר את זה, אני מכוון יותר. אבל אין ספק שכשיהודי, לא בכדי, יהודי מתחיל את היום שלו, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. שחזרת בי נשמתי בחמלה, אלמלא הרבה אמונתך. אדם לא זכאי לקבל את נשמתו בחזרה בכלל.
אבל אתה יודע, רבי יעקב, יש יהודים שלא למדו בישיבות ולא זכו להגיע לגדלות הרוחנית, להבנה בלימוד,
לעומק האמונה,
לקשר עם גדולי ישראל, והם זקוקים פתאום לאותם אוצרות. האם אפשר לעשות את הקפיצה הזאת לומר להם איזה ספר מסוים, איזה שיעור, איזה משהו מסוים בתורה שהם יקחו, שהם יסקו להגיע לאותה רוממות רוח שנדרשת במצבים כאלה?
אין דבר כזה יהודי פשוט. זה לא קיים בכלל. המילה יהודי פשוט היא אוקסימורון. יהודי יש לו נשמת אלוקה ממעל, ולכן הקטן, הקטן, הקטן שבנו, הוא ענק שבענקים. זה שאנחנו עיוורים לדבר הזה, זה עניין אחר. הוא לא צריך שום דבר, חוץ מאשר להגיד מודה אני בכוונה. הוא לא צריך כלום. להגיד אלוקיי נשמה שנתת בי בכוונה. להגיד המחזיר נשמות לבקרים מתים, בכוונה. לא צריך בו איזה שהם מקורות פילוסופיים. לא צריך בו איזה שהם מקורות של למדנות.
אבל אתה אומר, רבי יעקב, לומר בכוונה, אבל לכוון זה כבר מדרגה מסוימת.
אין יהודי שלא יכול לכוון. אני לא מכיר יהודי שלא יכול לכוון את הכוונה הפשוטה הזאת. להפך, אנחנו אלו שמאבדים את המשמעות של התפילה הפשוטה. זה חיסרון שלנו. אנחנו אלה שמאבדים את המשמעות שלה, ששוחקים אותה עם השגרה שלנו, אבל כשאתה שומע את המילים, כשאתה אפילו רואה את האותיות, אם אתה מתפלל מתוך סידור, יש לך את הפשע של הכל ואת הפתרון של הכל.
והאם הקריאה היא, מהמקום שאתה נמצא בו כיום ובשנה הזאת, אתה אומר לאנשים, אל תזדקקו חלילה להגיע למצבים בריאותיים סבוכים כדי לדעת להודות על כל נשימה ונשימה ועל כל יום שהקדוש ברוך הוא החזיר לכם את הנשמה?
אני לא מטיף לאף אחד, אני לא התפתי אף פעם, ואני לא חסיד של הטפות. אבל אני חושב שכל אחד מאיתנו יודע את מה שאמרת עכשיו, יודע את זה. הבעיה היא לא לדעת את זה. הבעיה היא איך לא לתת לזה ליפול קורבן לשיני השגרה. זאת השאלה. כי את הדברים הפשוטים האלה כל אחד יודע.
רבי יעקב, בשנים האחרונות אתה מוצא את עצמך יותר, למרות שאתה בן האסכולה הליטאית, יושב עם ספרי חסידות, ספרי ברסלב, ספרי חב"ד, ומתבשם מתורתם. ואתה יודע, אנשים שואלים, שומעים יהודי כל כך חכם, שעשה המון בחייו, יעשה בעזרת השם עוד הרבה, ואומרים, רבי יעקב, תגיד לנו, מה יש בספרי החסידות שייצרו לך איזה סוג של השלמה, סוג של רוממות רוח שלא מצאת במקומות אחרים?
אני חושב שמי ששואל את השאלה הזאת הוא פשוט, אני לא רוצה לקרוא לו בשם או בכינוי בחודש הזה שאנחנו מצויים בו. על מה הוא מדבר? על מה הוא מדבר? הרי הוא לא עיין מימיו לא עיין בספר חסידות. אם היה מעיין בספר חסידות, אם היה לוקח לו רב ולומד איתו קצת חסידות, הוא היה רואה איזה רקיעים זה בוקע.
וואו.
ואני לא משתמש במילים מליציות, אני אומר איזה רקיעים זה בוקע. אני עצמי בא מבית חסידי, ואני גדלתי בנתניה.
okay.
במקום שבו זכיתי לראות ולשמוע את גאון ישראל, האדמו"ר מקלויזנבורג,
זכר צדיק לברכה.
ככה שחסידות לא זרה לי. חסידות היא עצם עצמותיי ובשר מבשרי. זה נכון שאני למדתי וחונכתי אצל מה שקרוי הליטאים, ויש מקומות בתורה שוודאי אני משתמש בשכל ובהיגיון הנוקב וכל מה שהלוגיקה מחייבת. ודאי, זה הלימוד הרגיל שאני יושב ולומד עם החברותות שלי. זה תורה. אבל חסידות זה עולם אחר לגמרי. החסידות שייכת לעולם האמונה של אדם, לעבודת השם שלו. ואני חושב שמי שלומד חסידות לא באיזה מין פרייה כזאת של הנאו-ברסלוואים,
כסגולה
מהירה, אלא מי שיושב ולומד ברסלב עם רבי אמיתי, תופס מה זה. מי שיושב ולומד חב"ד עם רבי אמיתי, אם אחד מידני חב"ד לא קורא תניה, או קורא ליקוטי אמרים, מי שיושב ולומד את זה, אז כפי שאמרתי קודם, זה בוקע רקיעים.
מי הם הרבס שלך?
אין לי רבס באופן מיוחד, אני לא חסיד של... מי הרבס שלי שלא מלמדים אותי, אתה מתכוון?
חסיד, כן.
אני לומד עם... זכיתי להכיר את רב צבי חשין.
עם ברסלב, כן.
והוא למד איתי בישיבה, למדנו יחד בישיבה במיר.
במיר.
הוא היה עילוי הצעיר של הישיבה, היה נער צעיר. ואני הייתי בישיבה, כבר הייתי אדם בן 20, ולמדנו יחד. והוא ובניו הם אלה שחוצבים איתי יחד בסלע.
אז זה לא משהו שהתעורר אצלך בשנים האחרונות?
דווקא כן.
ברסלב התעורר אצלי בשנים האחרונות. חב"ד זה דבר הרבה יותר ותיק, דבר הרבה יותר, עבר הרבה זמן.
אבל תגיד לי, רבי יעקב, יבואו ויגידו, מה זה, סוג של סופרמרקט של תרבויות ודעות, אפשר לשלב בלהיות קלויזנבורגר, פוניביצ'ר, ליטפאק, חבדניק, ברסלב, אנחנו יודעים שיש לך את החברותה עם אחד מהעילויים הספרדים הגדולים של הדור. כל השילוב הזה ביחד, העירוב הוא בריא? או שכל אחד דווקא צריך להתכנס בבית מדרש שלו?
יש 70 פנים לתורה. 70 פנים. 70 זה לא מספר. 70 כידוע זה מספר שמדבר על הריבוי. 70 פנים יש לתורה. אז אתה שואל אותי, אם אני לומד כמה פנים, איך אפשר לעמוד בזה? זה עולמות שונים. זה התבוננויות שונות. זה... סליחה על ההשוואה,
okay.
אני פשוט, בגלל ששאלת שאלה שהיא בנפש הדברים, ואני לא רוצה שאנשים יפסיקו את לימודם אם הם התחילו איזה לימוד חדש, לחשש שזה יבטא איזושהי ביתה בלימוד הישן. כשאתה לומד פילוסופיה, אתה יודע כמה פילוסופיות אתה לומד? אתה מתחיל בפילוסופיה היוונית הקלאסית, אתה עובר לפילוסופיה של ימי הביניים, של העת החדשה, של המודרניסטים, של הפוסט מודרניסטים. אנחנו מדברים על מחשבה, על מחשבה ועל מחשבה שהיא בסך הכל מחשבה חילונית, לא מחשבה דתית על כל פנים. אז אתה שואל אותי, איך בתורת אלוקים אני מושא את עצמי בין בית בכל כך הרבה מקומות?
פתאי
שלי בן בית
שם. אבל בניגוד לפילוסופיות שנקטת בהם כדוגמה, תורת החסידות, למשל, כל תורה, כל אסכולה, דורשת סוג אחר של עבודת השם. לא הרי עבודת השם בחסידות ברסלב, כי הרי עבודת השם בחסידות חב"ד, ולא הרי תורת חב"ד כתורת איזביצה, וכן הלאה. אז אולי יש בכל זאת שוני במובן הזה.
שמע, אי אפשר להגיד שאני ברסלבר במישור של העבודה היומיומית, אי אפשר להגיד שאני חבדניק במישור של העבודה היומיומית. במישור של העבודה היומיומית, יהודי צריך לקחת ולנצל כל שעה שיש לו ללימוד תורה. אז שם אני נשארתי, ושם אני אשאר. ולכן אין לי סתירה בין זה לזה. אבל תאמין לי, גם אם הייתי עובד נוסח חב"ד, או עובד נוסח ברסלב, אין סתירות גדולות בין השניים. אין פה איזה שני שבילים שמובילים למקומות שונים. אין.
כל הנחלים הולכים אל הים, אמר שלמה המלך.
אותה נשמה ואותה אמונה בשפה אחרת, אותיות אחרות.
אותיות אחרות או ניגון אחר.
כן.
תלוי איך אתה רוצה להגדיר את זה.
השאלה הבאה עשויה להישמע אישית מדי, אבל אני חושב שיש בה לקח לרבים. המכה הזאת בתורת החסידות מביאה אותך לדיאלוג ישיר ואחר עם הקדוש ברוך הוא?
זה לא שלה של דיאלוג ישיר או אחר.
אתה מוצא את עצמך מדבר איתו?
זה דבר מאוד אינטימי.
נכון.
אני לא הייתי רוצה לדבר עליו, אבל אתה כשאתה לומד דף גמרא בעיון ואתה זוכה לחדש משהו, יש לך מקפצה, זה שיח עם הקדוש ברוך הוא, לא פחות מאשר במקום אחר. אבל בוא נניח לזה, אלה באמת הדברים הכי אינטימיים שאפשר.
כן, רבי יעקב, אני שומע אותך ומקשיב לך ועוקב אחרי עבודתך, ובאמת זה צילול דעת של יראי שמיים ותלמידי חכמים, לאנשים שמתמודדים במצבים לא פשוטים ומצליחים, לתמרן ובאמת בצורה מאוד מופלאה. והייתי רוצה לשאול שאלה. אתה מגדלור להמון בעלי בתים ששואלים ואומרים, רבי יעקב למדנו, איך בעלי בוס יכול להגיע לצלילות דעת ועירת שמיים כאשר הוא מסתובב בתל אביב ורוב הלקוחות שלו זה שועי המדינה והשם שלו כל כך פעיל ומעורב במדינה, ועדיין לשמור על צביון, על צלם אלוקים. איך עושים את זה?
תראה, אני לא הסתרתי את זה אף פעם. אני אף פעם לא הייתי שם. הייתי שם פיזית, אבל אני לא הייתי שם. אף פעם לא הייתי שם. אני אפילו אוהב את תל אביב, אבל קשה לי להיות בה. במובן של הוויה, במובן של היות. לא היות במובן מושאל.
תמיד הרגשת לא נוח במקום הזה? הזאת,
אני לא, קשה לי להיות בה. ואני קשה לי להיות עם שועי עולם וכיוצא בזה. מהבחינה הזו, אתה מקיים יחס עם עולם, שאתה מקיים איתו יחס מקצועי. אתה מקיים יחס מקצועי, צריך לזכור, זה בכל זאת, אחיך, זה לא סתם איזה מישהו שבא מאיזשהו רחוב סתמי בחוץ לארץ ופונה אליך. אבל אם אתה שואל אותי אם אני בהוויה הזאת, לא הייתי בהוויה הזאת אף פעם, ואני אגיד לך, זה לא הפריע לי. אף פעם זה לא הפריע לי.
ההוויה הזאת כן הפריע לך?
לא, זה לא הפריע לי. ההוויה שלי כאוטסיידר לא הפריע לי אף פעם.
אבל הרגשת לא בנוח כשהיית מוקף בסביבה הזו כל השנים?
לא, זה לא שאלה שלא נוח. זה לא שאלה שלא נוח. כשאתה נוסע לחוץ לארץ, אז אתה יודע שאתה בחוץ לארץ.
כן.
אז נסעתי לחוץ לארץ.
כן. נסעתי לחוץ
לא לארץ. לא רגשתי לא נוח.
רבי יעקב, אנחנו עוקבים אחרי כל מה שקורה במדינה, מדינה שאתה מאוד מעורב ומאוד זר חש כלפיה, זרות אתה חש כלפיה, והשאלה המתבקשת היא באמת, מה המורשת שהחרדים כאן מקבלים בדואליות הזאת של מדינת ישראל וחברת הלומדים? האם יכולים שתי הקבוצות האלה לשרור יחד, ולא בפוליטיקלי קורקט, אלא בעברית אמיתית, מה אנחנו אומרים לדור הצעיר?
תראה, אני לא איש מעביר מורשות, ואת המורשת, ודאי שלא יהודים כמוני מנחילים. אני את המורשת שלי מכיל לילדים שלי, ואני יכול להגיד לך שהיא מאוד מורכבת. היא מדי מורכבת מכדי לקיים עליה איזושהי שיחה בטלפון, או איזושהי שיחה על רגל אחת. היא מורשת מורכבת. ההוויה הישראלית היא הוויה מורכבת. ליהודי חרדי. מאוד מורכבת.
אתה רואה הרבה עורכי דין חרדים, צעירים, שלומדים משפטים במכללות, חלקן יהודיות לציבור החרדי, אבל, והם רואים בך סוג של מודל, כי אתה המשפטן החרדי שהגיע הכי רחוק אי פעם בתולדות המדינה, ולא ניכר שחלקם לפחות מצליחים מצד אחד להצליח בעולם החילוני, ומצד שני לשמור שמירה מלאה על עולם הערכים והאמונות שלהם. כמו שאתה עושה את זה ומציג את זה ברעיון הזה. מה אתה אומר להם? איזה טיפ, איזו הדרכה אתה נותן להם?
אני לא נותן להם לא טיפים ולא הדרכות. אני לא יהודי של טיפים והדרכות. אני רק חושב שההתחלה של הצעיר החרדי שיוצא לרחוב היא התחלה בדרך לא דרך. ואני אגיד לך במה זה מתבטא. זה מתבטא בכך של הדאבונים הכולל או מהישיבה שהוא למד בה, הוא נפרד. ולאן הוא הולך? הוא הולך למקום שכתוב עליו באותיות גדולות מספר 2 או מספר 3 או מספר 4. הוא לא הולך לאוניברסיטה, הוא הולך למכללה, כי אוניברסיטה לא תקבל אותו. אז אדם שמתחיל עם ניתוק מכל עברו ומתחיל בכך שבמישור המקצועי הוא איש מכללה, זאת התחלה שהיא לא התחלה.
אז אולי צריך לומר להם, חבר'ה, אתם טועים, אתם לא בכיוון הנכון.
זה אין לי ספק. מי שהולך היום ללמוד במכללות למשפטים שמתיימרות לקבל ציבור דתי, הם לא בכיוון הנכון.
זו אמירה משמעותית מאוד, אני מתאר לעצמי, אבל יש משקל גם לעובדה של שצעירים חרדים רבים נאלצים או מוצאים את עצמם נפרדים מחלקים נרחבים מהעולם החרדי שממנו הם באים.
זאת בעיה שעליה איני בוכייה. זה דבר שהיה אסור שיקרה. היה אסור שיקרה. ועד היום אינני יודע איך משנים את זה.
השאלה הגדולה באמת, רבי יעקב, שאנחנו עושים משהו לא הוגן לצעירים החרדים שיוצאים לעבוד. מצד אחד חברת הלומדים קצת מתנסית מעליהם, אומרת בסדר, אתם הלכתם עם החולצות הכחולות לתל אביב, תהיו בריאים. מצד שני, לא נתנו להם גם את הוויטמינים הנכונים איך להתמודד. מצד אחד הביאו פרנסה, מצד שני שימרו על צלם אלוקים. השבוע שמעתי בכנס של המכון החרדי למחקרי מדיניות באוניברסיטת תל אביב את משה אשר, מנהל רשות המיסים, שהתנצח עם קבוצת חרדים ואמר, הבעיה היא שאתם לא מטפחים את הקריירה בעבודה, אתם מתייחסים לזה כפרנסה, ואי אפשר עם פרנסה להגיע להייטק ולמקומות גבוהים ולהגדיל את הפריון של מדינת ישראל. והשאלה הגדולה באמת, אולי אנחנו לא מתכתבים נכון עם הצעירים שלנו. אנחנו זורקים אותם למים ומקווים שהם איכשהו יגיעו לאיזשהו מקום של שפיות בתוך העולם המטורלל הזה.
לא זורקים אותם למים, זורקים אותם בתוך לבה גואשת, ומצפים שהם איכשהו יפלו על הרגליים ויסתדרו. זה מה שמתחולל בתחום הזה, הוא פשוט הפקר מוחלט. הפקר מוחלט. זה לקחת אנשים ולזרוק אותם לגורלם בלי שום חמלה, הייתי אומר אפילו. כמעט אבל זאת אומרת, תיקרת אחרים, תיקרת חולצות כחולות. איזה מין אמירה זאת? האוזניים שלי אפילו לא מסוגלות
חולצות צבעוניות קוראים להם בחלק מהעיתונים.
אבל זה ודאי, זה ודאי, זה ודאי שזה קיים. אני מכיר את זה. אני מכיר את התופעה הזאת. התופעה הזאת, אם היא לא תשתנה, היא תביא חורבן. היא תביא ממש חורבן. כי בסופו של דבר מה שיקרה, הרי אין ניסים בדרך כלל, או אסור לסמוך על הנס. בסופו של דבר, הציבור הזה, כשיראה שהוא יצא החוצה, אין לו לאן לחזור, הוא ילך למקום אחר. אני לא יודע איזה מקום זה יהיה. אם זה יהיה מקום קיים, או מקום שהוא ייצור. אם זה יהיה מקום שהוא ייצור, זה יהיה מקום מאוד לא טוב.
זה כבר, אתה לא חושב שזה כבר קיים במקומות מסוימים?
מה שיש היום זה מי אפסיים, כלומר אין כלום. אבל אתה יכול למצוא כבר היום אנשים שחושבים שאם הוא קיבל תואר LLB מאיזושהי מכללה, הוא לפחות חייב פעמיים בשבוע ללכת לקולנוע. אתה רואה את זה. אתה רואה את זה.
הספינה כבר הפליגה מהחוף במובנים רבים.
בהרבה מאוד מובנים הספינה הפליגה מהחוף.
השאלה הגדולה היא באמת שאתה מסתכל על החברה החרדית, ואתה, מה לעשות, אתה סוג של מוכיח בשער, גם אם אתה לא מעוניין, אתה דמות של מוכיח בשער להמון אנשים. ואם אתה צריך להסתכל איך החברה החרדית תיראה כאן בעוד 30 שנה, איך אתה יכול לתאר אותה חברה הזאת?
לי יש ספק אם תהיה חברה חרדית של ממש בעוד 30 שנה.
בגלל המגמות שדיברנו עליהן בדקות האחרות?
בהשתבללות הזאת. וההשתבללות הנוספת הזאת, והשתבללות על גבי השתבללות, לא יביאו למצב של חור שחור.
זאת אומרת, רק מי שישאר בבית המדרש, ישרוד בחברה החרדית, זה מה שאתה אומר.
אני אומר שאני לא יודע מה ומי ישרוד בחברה החרדית. אין לי מושג.
אבל למה אתה כל כך פסימי, יעקב?
למה אני כל כך פסימי? תראה, החברה החרדית באמת לא יודעת להתמודד עם אף אחד מבעיות היסוד של הקיום שלנו ושל ההוויה שלנו. עם אף אחת מהבעיות שעומדות וניצבות לנגד עינינו בגלל המציאות שאנחנו חיים בה. אנחנו חיים במציאות מסוימת. אנחנו חיים במציאות שבמלחמת התרבות החילוניות ניצחה, הציונות הקימה מדינה, במידה מסוימת היא הפכה לדת חלופית, היא עדיין איזשהו, מצד שני, היא עדיין איזשהו משהו שחוצץ בין חילוניות גמורה שמתקיימת בחוץ לארץ, שבאה לכלל ביטוי בהתבוללות של בין 70% ל-80% במדינות מפותחות. זה עדיין קיים. אז יש לך את הבעיות האלה, יש לך את הבעיה של צבא, יש לך את הבעיה של אמונה שהייתה תמיד בכל הדורות. ומה אתה מקבל? אתה מקבל איש מאוד רדוד, מאוד רדוד, איש שחוץ מכמה דפים בכמה מסכתאות, לא יודע כלום, בגיל 19-20. וזה דבר היום ונורא.
אולי התרופה לזה, אני חושב תוך כדי הדברים, מה שאמרת קודם, העמקה בחשבונו של עולם, לימוד כתבי חסידות, ולא רק, אני רוצה, אני אומר את זה במרכאות, לא רק לפענח טקסטים תלמודיים, כפי שאנחנו רואים.
לא, לפענח טקסטים תלמודיים, זאת אמירה, שאני לא מסכים איתה בשום פנים ואופן.
לא, כמובן, במרכאות. זאת אומרת, אדם שהוא מחובר רק לטכניקה, ולא לומד ספרי מוסר וכתבי חסידות, אז אולי לשם הוא הולך.
אני לא מדבר על ספרי מוסר. ספרי מוסר זה לא בדיוק מה שחסר בדור הזה. מה שחסר בדור הזה זה ספרי מחשבה. מה שחסר בדור הזה זה עיון בחסידות. עיון ממש. לא לקרוא, אלא עיון בחסידות. ודאי שזה חסר, וודאי שצריך לבוא מישהו, צריך לבוא מישהו שירים דגל, אבל כנראה זה יהיה אחרי תקופה ארוכה, ואני ודאי לא האדם הזה.
אבל תסתכל יעקב מה שקורה בדור שלנו, יש סוג של נתק בין הנהגה הרוחנית של מגזרים כלליים, לא גדולי ישראל שלנו כמובן, מי שאנחנו קוראים להם רבני ערים, אילו שאמורים לשמור על הגחלת הרוחנית של הרוב החילוני. ואתה עובר עיר ועיר, ואתה רואה שיש נתק מוחלט. לא מתכתבים האחד עם השני. יכול להיות שהעם ישראל מחכה לזה מהפכה, סטייל בעל שם טוב, שיבואו אנשים אחרים וידברו בגובה העיניים, ויציטו מחדש את הלהבה היהודית, כי המנהיגות הקיימת כנראה כבר לא רלוונטית?
אתה דיברת על חוסר הבנה, לא מתכתבים זה עם זה. הציבור החילוני מתאב בתיעוף של ממש ובזבוז עמוק
למי?
לכל ערך שיצא מהציבור החרדי. בעיניו, או שיש לו קשר עם הציבור החרדי. אנחנו, מצדנו, חוץ מה שלבעות בהם, לא עושים שום דבר. לבעות ולבעות ולבעות, וכל הבועת הרי זה משובח. איך יבוא הפתרון? אני יודע שפתרונות במצבים כאלה הם על דרך הפיצוץ ולא על דרך האבולוציה. כי אין מי שמנהל פה חשבון וחוזה מה יקרה מתוך מה. ולכן לא יכול להיות שלא יהיה פיצוץ בתחום הזה. יהיה פיצוץ קשה מאוד.
יש כאן גם מימד...
כל עוד אנחנו היינו אנשים שהייתה בנו תפיסת מיעוט. אז מיעוט יודע מתי להתנגש ברוב, מתי לא להתנגש ברוב, מתי לשמור על הפינה הקטנה שלו ואיך לשמור עליה. אנחנו היום חלק מהרוב, אנחנו הרי חזקים. אנחנו נגרש את החילונים מהרד, ואחרי זה נגרש אותם מאשדוד, ואחרי זה נגרש אותם עוד כמה מקומות. הסוף יהיה שיהודי לא יוכל לקנות דירה באף מקום, משום שיחששו ויפחדו ממנו. אבל את זה מי רואה, מה רואה, אין בכלל מי שמסתכל על הבעיות האלה. ודאי שהמציאות בסופו של דבר תגבר והיא תכריח את הציבור החרדי להוציא מתוכו את מורי הדרך שידעו להעביר את הציבור החרדי את המכשולים האלה.
רבי יעקב, זה נכון יהיה לומר, ואנחנו חותרים ככה לסיום, שהיכולת להתמודד עם אתגרים קשים, בריאותיים, חברתיים, כלכליים, ועליות אבל עם הראש מעל המים, זה לפתח סוג של לעג, ואיך נקרא לזה, להסתכל בשפה חסידית לעולם הזה בגובה העיניים, לבוז לו.
אולי לא בגובה העיניים, אלא מלמעלה
לא,
למטה.
לא, אבל להסתכל לו מלמטה ולומר לו, מלמעלה. אינני מתייחס לממשלות הטבע.
ולא להתייפייף ולומר אנחנו כן עובדים ואנחנו כן נאורים, כמו שאנחנו רואים מגמה בשנים האחרונות.
לא, אני לא חושב ש... ודאי שאני נגד להתייפייף. זה גוס סורציין, זה מובן מאליו. אין מה להתייפייף ואין דרך שאני יכול להצביע עליה מבלי שגדולי ישראל ישבו על המדוכה, שמעו מפי האנשים שחיים בשטח מה רוחש בשטח, מה קורה בשטח, והורו מה לעשות, או מינו איזושהי ועדה לשינוי הדברים. עד אז אני לא רואה דרך איך לעשות משהו, ולכן אתה ראית כמה קושי לקח לך לראיין אותי. אני לא מתראיין בדברים האלה, לא מדבר על הדברים האלה, אני לא משוחח עליהם. הם כבר הפכו אצלי לפצע שהעלה, פעם הוא כאב מאוד, היום זה כבר פצע ישן, אז ללכת לחטט בו מחדש אני לא אוהב לעשות את זה.
אבל אני רוצה אולי לקחת את הסיום של השיחה למקום אופטימי ולומר שאנחנו רואים בשנים האחרונות במיוחד התעוררות רוחנית כבירה בחלקים אחרים של העם. התקשורת מכנה את זה הדתה, ואנחנו רואים בזה דווקא תופעה מרנינה. צא בימים האלה, בלילות האלה, לרחובות תל אביב, ותראה בתי כנסת מלאים ביהודים שבאים לומר סליחות, ישיבת אור החיים בירושלים, הכותל המערבי. לב ישראל ער.
הלוואי.
רבי יעקב, אנחנו מנסים כבר מעל 30 דקות לחלץ ממך איזשהו מסר אופטימי, מאדם שכולו אופטימיות, אדם שהצליח בכל מה שהוא נגע. תן לנו קצת אופטימיות מהחיים.
אתה הרי סנגור בטבעך, במקצוע שלך.
תן לנו לסיים את השיחה באיזשהו נימה של שנה טובה, שנה אופטימית.
תראה, דבר אחד אני יכול להגיד לך. אם העם היהודי עדיין לא בעט בכל, אם הוא עדיין מחפש רוחניות שהיא בעצם תחליף לדת, תחליף לא מודע לדת. אם הוא עדיין בא לבית כנסת מפעם לפעם, אם הוא עדיין רואה בעצמו חלק מעם ייחודי שיש לו בשורה, למרות שהוא לא יודע לתרגם את הבשורה הזאת לכלום, אז רם הזה יעבור את הכל.
אז בכל זאת סיימנו עם נימה אופטימית. אנחנו נאחל לך, יחד עם כל בית ישראל, שתזכה באמת לרפואה שלמה והחלמה מהירה. ועוד הרבה שנים...
ותמשיך להתייחס לעולם בצורה איך שצריך להתייחס אליו. לא ברצינות, כביכול לכל העניין של האילומה זה. והקדוש ברוך הוא שקוצף חיים ובריאות, ייתן לנו אותך לעוד הרבה שנים של עשייה, של לימוד תורה.